שלום וברכה, מסכת יום הדף כ"ט, אנחנו מתחילים בדף כ"ח עמוד ב' שורה חמישית מלמטה, ציטוט מהמשנה, ולמה הוא צריכו לכך, הכוונה למה היו צריכים להעלות כהן לגג שהוא יגיד להם ברקה, יאיר המזרח, בגלל שהיה פעם אחת שהם התבלבלו בין אור הלבנה לאור החמה, ואז הם שחטו את התמיד בלילה והיו צריכים להוציא אותו לבית השריפה. שואלת הגמרא, ומי מחליף, האם ניתן להחליף ולהתבלבל בין זריחת החמה לזריחת הלבנה? והתניא, והרי שנינו בברייתא, רבי אומר, אינו דומה התימור של הלבנה, תימור זה כמו תמר שהבקיעה של אור הלבנה עולה כלפי מעלה, לתימור לבקיעה של החמה. למה? כי התימור של הלבנה, זריחת הלבנה, מתאמר ועולה כמו מקל, דהיינו בצורה ישרה ומקומית. לעומת זאת, התימור של החמה, זריחת החמה, האור שלה מפציע לכאן ולכאן, כי זריחת הלבנה האור הוא די חלש ולכן הוא מקומי. לעומת זאת, בזריחת החמה, האור ממש מכיל את כל הרקיע מעליה. אז איך ניתן להתבלבל ביניהם? עונה הגמרא, תנא דבר רבי ישמעאל, שאני בברייתא בבית המדרש של רבי ישמעאל, יום המעונן היה ומפציע לכאן ולכאן. מסביר רש"י, יום המעונן, זאת אומרת, הרקיע היה קשור באבים, ולכן אין התימור נראה בעד הערפל, אלא במקום פיזור האבים, וזה נמצא במקומות הרבה. וזה גרם להם להתבלבל בין זריחת הלבנה לזריחת החמה. אמר רב פאפה שמה מינה, אז ניתן להסיק מכאן, יום הדאיבה כולי שימשה. יום המעונן שיש עננים כולו שמש. שגם במקום שיש צל, בעצם חום השמש מגיע, כי השמש מתפזרת מעל העננים, ומשם היא יורדת לכל מקום. שואלת הגמרא, למי נפקא מינה? מה יוצא לי מזה? למה המידע הזה שימושי? עונה הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה, לשיתוך האורות, שאם אתה רוצה לייבש אורות, אתה יכול לשים אותם ביום המעונן גם בצל, חום השמש יגיע לשם. אינמי, או גם לכד דרש רבה, כמו שרבה דרש להלכה, שאישה לא תלוש בימות הפסח, לא בחמה, לא מתחת לשמש כי חם שם, ולא בחמי חמה, ולא במים שהתחממו בשמש, כי האישה שלה יכולה להחמיץ. אומר רב פאפה, ביום דאיבה שכולי שימשה שגם בצל חם, אז אישה לא תלוש בכלל תחת כיפת השמיים. אמר רב נחמן, זוהמה דשימשה, דהיינו החום שיש ביום מעונן קשה משימשה, הוא יותר קשה מחום של שמש ישירה. וסימנך, אם אתה רוצה לזכור את זה, אז יש לך סימן דנה דחלה, צנצנת חומץ, שפי הסתום יפה כדי שלא יצא הריח של החומץ ויהיה חלש יותר, כשאתה עושה נקב קטן יוצא משם ריח חזק מאוד. על אותו רעיון, יום המעונן, מתוך שהחמה מכוסה על ידי העננים, החום שלה כבוש, וכאשר היא נוקבת בכוח דרך נקב האבים, זה יותר חזק מהשם החום הרגיל שלה בלי עננים. ועוד בענייני השמש, שברירי דשימשה קשו משימשה. שמש הנוקבת בכוח דרך נקב האבים הקטנים, דהיינו קרני שמש שעוברים דרך העננים, הנותן עיניו כנגד הנקב, קשים לו הסנברים יותר ממי שמסתכל בשמשה עצמה, בחמה שבאוויר. וסימנך, כדי לזכור את זה, דילפה, דהיינו, קשה הדלף היורד מן האדם, משאם נכנס כל גופו למים. הפכנו דף, הגמרא מביאה עכשיו עוד דברים, שהשפעתם קשה יותר מאשר הדבר שגורם אותם. הרהורי עבירה קשו מעבירה, דהיינו מי שיש לו תאוות נשים זה קשה להכחיש את בשרו יותר מגופו של מעשה, יותר מהעבירה עצמה. וסימנך ריחא דביסרא, שמי שמריח בשר צלוי קשה לו הריח מאוד. למה? כי הוא מתאווה לו ולא אוכל, וזה גורם לו לנזק אפילו יותר מאשר אם הוא היה אוכל את הבשר הצלוי, שזה כנראה לא דבר בריא. דוגמה נוספת, שלהי דקייטה, שלהי הקיץ, שזה חודש אלול שהוא סוף הקיץ, אז הוא קשיה מקייטה, הוא יותר קשה מהקיץ עצמו. למה? כי החום של חודש אלול יותר קשה מחום הקיץ של תמוז, כי עד עכשיו, עד אלול, התחמם כל האוויר, גוף הבריאות כבר התחמם בחום הקיץ שעבר עליו, ולכן הוא מתחמם עתה אפילו בחום קל ומזיק אותו. וסימנך, תנור השגירה. וסימן לזכור את זה, זה תנור מוסק, שתנור שהוסק ביום כמה פעמים, אז הוא חם עכשיו ונוח מאוד להסיק אותו אפילו בעצים מועטים. עניין נוסף, אישתא דסיתוה, קדחת של ימות החורף, קשיא מדקייטא, היא קשה יותר מקדחת שיש לחולה בימות הקיץ. וסימנך, תנור הקרירה, שתנור קר צריך עצים מרובים להסיקו, אז גם בחורף כשהאוויר צונן, הגוף צונן, החולי מבעירו, אז זה אומר שהחולי הזה הוא מאוד מאוד קשה. יותר מאשר קדחת שמבעירה, מחממת את החולה במות הקיץ, שזה יותר קל להביא אותו לאותה דרגת חום. עניין נוסף, מגמר בעתיקתא קשיא מחדתא. ללמוד דבר עתיק, דבר ישן, זה יותר קשה מאשר ללמוד דבר חדש. מי שלמד ושיח דעתו ושכח, קשה לחזור וללמד את מה שהוא שכח יותר מללמוד דבר חדש, שאותו הוא עדיין לא למד. וסימנך, טינא בר טינא. וסימן לדבר זה טיט, שאם עושים אותו מטיט מחומר של כותל ישן, אז יותר קשה לעבוד איתו, לגבל אותו, יאשר טיט שאתה מכין מאפר חדש. עוברת עכשיו הגמרא לדבר על מה שרבי אמר, שהתימור של החמה מפציע לכאן ולכאן. אמר רבי אבאו, מה הייתה מדי רבי? רבי אדיר דיבר על משהו שהוא תופעה טבעית. לכן מסביר רש"י שמשמעות השאלה היא, למה רבי השתמש בלשון של תימור של חמה מפציע לכאן ולכאן? ועל זה עונה הגמרא, דכתיב, למנצח על הילד השחר. יש פה דמיון בין הזריחה לבין הילד השחר. מה היה לזו קרני המפצילות לכאן ולכאן? אף שחר זה מפציע לכאן ולכאן. ואומר רש"י, האיילה הזאת לאו דווקא איילה לשון נקבה, שהרי אין קרניים לנקבה. ומסורת הש"ס מביא פה הערה, אלא מין איילה כאמר, ואומר שזה מגרסת רש"י בעין יעקב. זאת אומרת, מסביר דוקטור משה רענן, שרש"י מתייחס לשם איילה שהוא לשון נקבה, בניגוד לשם אייל שמופיע במקרא שהוא שם של זכר, כי משפחת האיילים והנקבות הם חסרות קרניים שם בכלל. ולכן לא ייתכן לומר שאיילה זה נקבת האייל, כי אין לה קרניים. המערש"א בחידושי האגדות מציין שגם הקרניים נושרות כל שנה. מה איילה זו קרניה מפצילות? רצה לומר שמתחדשים קרניה בכל שנה ומפצילות כפירוש רש"י, כך השחר מתחדש בכל יום ומפציל לכאן ולכאן. הזיהוי הוא למה שאנחנו קוראים היום יחמור, וכל שנה צומחות להם קרניים שהם בצורה כזאת מסתעפת, כאשר כל שנה הצימוח הוא חזק וגדול יותר. ממשיכה הגמרא, אמר רבי זרע, למה נמשלה אסתר, אסתר המלכה, לאיילה? הוא מביא רש"י את המדרש ממסכת מגילה, שאסתר אמרה את המזמור הזה, כיוון שהגיע לבית הצלמים, נסתלקה אמן השכינה, ואז היא אמרה, אלי אלי, למה עזבתני? שזה פסוק שמופיע במזמור הזה. אז אומר רב זירה, לומר לך, מה היה לה רחמת שר וחביבה על בעלה כל שעה ושעה כשעה ראשונה? אף אסתר הייתה חביבה לחשברוש כל שעה ושעה כשעה ראשונה. אמר רב אסי, למה נמשלה אסתר לשחר? שכתוב במזמור, למנצח על איילת השחר, דהיינו למנצח על המזמור של אסתר. אז למה נמשלה לשחר? לומר לך, מה שחר סוף כל הלילה? אף אסתר סוף כל הניסים. שואלת הגמרא, אבל זה לא סוף כל הניסים. והאיקה חנוכה? והרי יש את הנס של חנוכה. כאשר פורים זה בדיוק בסוף גלות בבל, מינוס 518 לספירה, לעומת חנוכה שזה כבר עמוק בתוך בית שני, מינוס 164 לספירה. עונה הגמרא שמה שאמרנו שאסתר זה סוף כל הניסים, הכוונה היא שהיא ניתנה לי כתוב, כאמרינן. שזה נס שעוד הכניסו אותו לתוך כתבי הקודש, לעומת חנוכה שאכן היו שם ניסים, אבל מגילת חשמונאים לא נכנסה לתנ"ך. אומרת הגמרא, הניחא למאן דאמר, זה מסתדר נוח, לפי השיטה שאומרת, אסתר ניתנה לי כתוב, אלא למאן דאמר שאסתר לא ניתנה לי כתוב, מה איכא למימר, מה תגיד לפי השיטה הזאת? ומסביר רש"י שזה מחלוקת במסכת מגילה, שיש מי שאומר שמגילת אסתר מטמאה את הידיים, ויש מי שאומר שאסתר אינה מטמאה את הידיים. כי אנשים היו מאחסנים את כתבי הקודש יחד עם האוכל, ואז עכברים היו אוכלים להם את כתבי הקודש, לכן חכמים גזרו שכתבי הקודש יטמאו את הידיים, וזה יגרום שאנשים לא יאחסנו אותם יחד עם האוכל. וממילא, אם מגילת אסתר מטמאה את הידיים, זה אומר שהיא כתבי קודש. אבל לפי מי שאומר שאסתר לא ניתנה לי כתוב, דהיינו היא לא מטמאה את הידיים, כי היא לא חלק מכתבי הקודש, מה איכא למימר, מה יש לך לומר כתשובה? לדברי רב אסי שאמר שנמשלה אסתר לשחר, כי שחר סוף כל הלילה, אף אסתר סוף כל הניסים, הרי יש את חנוכה, והמעמד של חנוכה ושל פורים הוא אותו דבר. נה הגמרא, מוקים לה, יעמיד מי שאומר שאסתר לא ניתנה לי כתוב, כרבי בנימין בר יפת אמר רבי אלעזר. דאמר רבי בנימין בר יפת אמר רבי אלעזר, למען ימשלו תפילתן של צדיקים כאילת, לומר לך, מה היה לה זו כל זמן שמגדלת? קרני המפצילות, אף צדיקים, כל זמן שמרבים בתפילה, תפילתן נשמעת. דהיינו, כשהמזמור אומר למנצח על הילד השחר, המילה שחר זה לשון של תפילה, כמו רוחי בקרבי השחריכה. אז לשון המזמור למנצח על הילד השחר, הכוונה היא למנצח על התפילה שהיא כמו הילד. אז למה נמשלה תפילתן של צדיקים להילד? כמו הילד שכל זמן שהיא גדלה, קרני המפצילות כל שנה ושנה יותר, נוסף בה עוד פיצול. ממילא יש משמעות גם לקרניים משנים קודמות. אותו דבר, הצדיקים, כל זמן שהם מרבים בתפילה, זה תפילה על גבי תפילה, דהיינו, תפילתן יותר נשמעת. ציטוט מהמשנה, שחטו את התמיד, אחרי שהם התבלבלו בין אור הלבנה לאור החמה. שואלת הגמרא, אימת, מתי מדובר שיראה להם התקלה הזאת? כי הרי המשך המשנה היה שהורידו את הכהן הגדול לבית התבילה. אז שואלת הגמרא, אילי, מה אם תאמר שמדובר בשאר ימות השנה, לא סגיה דלאו כהן גדול? לא מספיק בכהן רגיל שהוא לא כהן גדול, שהוא יעבוד את עבודת היום, אלא בהכרח אתה צריך להגיד מזה שהמשנה אמרה שמדובר בכהן גדול, שביום הכיפורים מדובר. אבל שואלת הגמרא, מאור הלבנה מי איקה? האם קיימת זריחת לבנה בתאריך 10 בתשרי? ואומר רבנו חננאל, הרי לא תמצא את הלבנה עולה במזרח קרוב ליום, אלא בסוף החודש, אבל ביום הכיפורים זה בדיוק הפוך, הלבנה שוקעת שעתיים לפני השחר. כאן אנחנו רואים את נקודת הזריחה, ורק בצמוד לסוף או תחילת החודש, הירח נמצא צמוד לשמש בזמן הזריחה, מה שאין כן ביום הכיפורים. אז איך המשנה אומרת שמדובר על כהן גדול, דהיינו ביום הכיפורים, והם התבלבלו בין זריחת הלבנה לזריחת החמה? עונה הגמרא, הכי כאמר. כך צריך להסביר, שמה שכתוב במשנה והוציאו לבית השריפה, זה המסקנה של החלק הראשון של המשנה, והמשך המשנה והורידו כהן גדול, זה דבר חדש, שממנו באמת אנחנו מתחילים את סדר עבודת יום הכיפורים, וככה התכוונה המשנה לומר. וביום הכיפורים, כשאמר אותו כהן על הגג, ברק ברקאי, אז זה הזמן, הורידו את הכהן הגדול לבית התבילה. ממשיכה הגמרא, תני אבוה דרבי אבין, שנה אבא של רבי אבין ברייתא שאומרת כך, לא זו בלבד אמרו, דהיינו, לא זבח לבדו שנשחט בלילה אמרו שהדין שלו בשריפה, אלא אף מליקת העוף וקמיצת מנחה, אם עשו אותם בלילה, הדין שתשרף. שואלת על כך הגמרא, ביש למה נוח לי להבין לגבי עולת העוף, אם עשו אותה בלילה צריך לשרוף אותה, מי דהווה הווה, מה שהיה היה, ואי אפשר להחזיר את הגלגל אחורה, לכן צריך לשרוף, אלא קומץ, אבל קומץ של מנחה שנקמץ בלילה, הפכנו דף, נהדרה וניהדר ונקמצה בממה. גם אחרי שהכהן קמץ מהמנחה, הוא פשוט יכול להחזיר את מה שהוא קמץ חזרה למנחה, ולקמוץ שוב כאשר זה יהיה יום. עונה הגמרא, הוא תני לה והוא אמר לה, דהיינו, אבא של רבי אבין, הוא הביא את הקושייה מהמשנה, והוא אמר גם את התירוץ מדעתו, שכלי שרת מקדשין אפילו שלא בזמנו. שאת מה שקמץ מהמנחה צריך לתת בתוך כלי קודש, וכיוון שהוא שם את הקומץ בכלי לשם קומץ, ממילא קדש הקומץ, והוא לא חוזר להיות טבל כמו מנחה שלא נקמצה. ולכן, גם אם תחזיר את זה לכלי, זה לא יעזור, כי מה שקמץ הכהן נשאר בשם קומץ, ושאר המנחה נקראת שיריים. ואם הוא יחזיר אליהם את הקומץ, אז יהיה תערובת של קומץ ושיריים, ולא של מנחה שצריך לקמוץ אותה מחדש. ובגלל שלא ניתן לתקן אותה, ממילא היא טעונה שריפה. מקשה הגמרא מיתי ודהיינו קושייה ממקור תנאי על דברי המורה, שאומרת הברייתא ממסכת תמורה, זה הכלל, כל הקרב ביום קדוש ביום, וכל הקרב בלילה קדוש בלילה, וכל הקרב בין ביום ובין בלילה, אז הוא קדוש בין ביום ובין בלילה. מסביר רשי, כל הקרב ביום, למשל, המנחות, הלבונה, הדם והקטורת, אז אם נתת אותם בכלי שרת ביום, זה קדוש בקדושת הגוף. וכל הקרב בלילה, לדוגמה, מנחת נסחים, שאמרנו במסכת מנחות, ומנחתם ונזקיים אפילו בלילה אפשר לעשות אותם, אז הם נהיים קדושים אם שמת אותם בכלי שרת בלילה בקדושת הגוף. מדייקת הגמרא, קטני מיד, כתוב בברייתא, כל הקרב ביום קדוש ביום, ונדייק, ביום אין, בלילה לא, דווקא ביום הוא קדוש, אבל אם דבר שקרב ביום נתת אותו בלילה, הוא לא יהיה קדוש. אז איך אמר אבו הדרבי אבין, שכלי שרת מקדשין אפילו שלא בזמנו? עונה הגמרא, דילמה, אולי הוא לא קדוש לקרב, אבל הוא כן קדוש לפסל. דהיינו, הוא לא קדוש להיות כשר כדי שנקריב אותו על המזבח, אבל הוא כן יהיה קדוש להיות מוכשר באותה קדושה כדי שהוא ייפסל בכל מיני סוגי פסולים. למשל, אם טבול יום יגע בו, או מחוסר כיפורים יגע בו, ואותו דבר אם הוא יצא חוץ למקומו, ואותו דבר בלינה. ולמקרה שלנו, קמיצת המנחה בלילה פוסל אותה בלינה, כמו שאנחנו אומרים בגמרא בזבחים, שעמוד השחר עושה לינה ונפסלת קמיצת הלילה, כי היא לא חוזרת עוד לטבלה. מיטיב רב זירא, מקשה רב זירא על התשובה של הגמרא, סידר את הלחם ואת הבזיחים אחר השבת, דהיינו, הוא לא סידר את לחם הפנים ואת בזיחי הלבונה לעמוד שבעה ימים כמו שצריך, אלא הוא סידר אותם אחרי שבת. אז בשבת הבאה הם לא עמדו שבעה ימים, ממילא הם מחוסרי זמן. ולכן הדין הוא שאי אפשר לאכול את לחם הפנים, כי היא פסולה. אז אלא כיצד יעשה? יניחנו לשבת הבאה, שאז אפילו עמדה על השולחן ימים רבים, אין בכך כלום. הכוונה, כיצד הוא יתקן את המצב? הוא לא ייקח את הלחם בשבת הזאת כי עברו רק שישה ימים, אלא הוא יחכה איתו על השולחן עד שבת הבאה, כי הלחם נפסל רק מפחות מדי ימים, לא מיותר מדי ימים. עד לכאן זה המשנה, שואל רב זעירא ועמי, מדוע זה הדבר שאפשר לעשות, תקדוש ותיפסל? הרי כיוון דקלי שרת מקדשים גם שלא בזמנו, ממילא לחם הפנים צריך להיות פסול, כי השולחן מקדש את הלחם כבר מיום ראשון בשבת, והוא נפסל בסידור שלא בזמנו. וממשיכה הגמרא, אמר רבא, מצד אחד מן דקמוטיב, מי שמקשה שזה שרב זרע שפיר קמוטיב, הוא באמת מקשה קושיה טובה. מצד שני, ואבוה דרבי אבין נמי מתנית כאמר. הרי אבוה דרבי אבין שעליו הקשנו זה לא דברים שלו של אמורה, אלא הוא הביא משנה. ואם ככה, אומר רבא, אנחנו צריכים ליישב פה כדי לא להקשות שתי משניות אחת עם השנייה. ולכן תרצינו, לכן נתרץ שככה סבר התנא של המשנה שהביא אבוה דרבי אבין. שהוא כסבר, לילה אין מחוסר זמן, והסיבה הועיל והייתה ראויה להיקדש בכלי שרת כבר בשחרית, בבוקר הצמוד, לכן כלי שרת כן מקדשים את הקומץ בלילה. ולכן מנחה שנקמצה בלילה היא נפסלת בלינה וטעונה שריפה. לעומת זאת לגבי לחם הפנים, התנה של מנחות, הוא סובר שיום מחוסר זמן. דהיינו, דבר שאין זמנו היום עד מחר, אז הרי הוא מחוסר זמן של יום שלם. דבר כזה נחשב חסרון זמן. כל שכן זה לחם הפנים שאינו זמנו להיקדש עד יום השבת, ואתה שמת את זה עכשיו ביום ראשון, ממילא במצב כזה... לחם הפנים שהוא כלי שרת לא מקדש אותו שלא בזמנו, אפילו לא לפסול אותו. ולכן ניתן להניחו לשבת הבאה, שהרי אפילו עמדה על השולחן ימים רבים, אם התחילו את זה ביום שזה לא זמנו, אין בכך כלום, הוא לא נפסל בכך. אבל על בסיס התשובה הזאת שואלת הגמרא, כמעט ביישים שי, תקדוש ותפסול. הרי גם אם הנחת את לחם הפנים ביום ראשון, בליל שבת הקרוב, זה כבר זמן שראוי לקדש מחר. אז אם ככה, היא תקדש על השולחן, לפי מה שאמרת, שלילה אין מחוסר זמן, וממילא היא תיפסל משום סידור לילה, ואז ביום השחרית, בשבת בבוקר, היא כן תיפסל בלינה. עונה הגמרא אמר אבינה שקדם וסילקו. דהיינו, באמת אם לחם הפנים יישאר בליל שבת על השולחן, הוא ייפסל למחרת בלינה, לכן צריך להגיד שבס כהן סמוך לחשיכה ערב שבת, והוריד את הלחם מהשולחן. תשובה נוספת, מרזוטרה ואי תימה, ויש אומרים שרב אשי אמר את זה, אפילו תימה, אפילו תאמר בשלו קדם וסילקו, שלא הורידו את לחם הפנים מהשולחן בערב שבת, בכל זאת, כיוון שסדרו שלו כמצוותו, כי שם אותו ביום ראשון בשבוע ולא בשבת, אז זה חיסרון של זמן, ממילא נעשה כמו שסדרו הקוף. דהיינו כמעשה קוף באלמה, שהרי לא מדעתו נסדר, כי זה שסידרנו את הלחם ביום ראשון עוד לפני ליל השבת על השולחן, הוא היה אז מחוסר זמן. זה בכלל לא דומה לקומץ את הלבונה בלילה, או ללחם שנסדר בליל שבת, שאז הם לא מחוסרי זמן, ואז אכן הם נהיים קדושים ונפסלים. לעומת זאת, לחם הפנים ששמת אותו כאשר זה לא הזמן שלו, אז כשמגיע הזמן שלו, אין השולחן מקדש אותו, עד שלא תניח אותו מחדש. כאשר הביטוי נעשה כמו שסדרו הקוף, מתכוון למלאכות שקופים עושים, שבעצם אין בהם דעת אנושית. עד לכאן דף חפתת.